כן, שאלה הייתה לך? אני אחזור על השאלה שלך. רויטל אומרת, הרי את אמרת לי שכל האנשים שאני פוגשת הם בעצם השלכות שלי. אז מה, אני עכשיו עושה את כל התרגילים על השלכות שלי, שזה בעצם עצמי? התשובה היא כן. אבל התשובה היא, הייתה נכונה גם לפני שבאת לכאן, גם לפני ששמעת את הדברים האלה. את ממילא עשית את זה כל הזמן. כל העולם הוא השלכה שלך, ואת כל הזמן מגיבה להשלכה שלך, לדברים שאת יצרת, ואחר כך את מגיבה. אנחנו לא מספרים לעצמנו את האמת על מה שקורה לנו. בגלל שאנחנו אחוזים באני, ובגלל שיש לנו כתוצאה מזה הוקרה עצמית, אנחנו לא מסתכלים בחלק הקודר הזה והחשוך הזה, אבל הוא שם מנהל אותנו. אז התרגיל הזה מטרתו לעזור לנו להסתכל בדבר הזה שעד עכשיו לא הסתכלנו בו נכוחה, וקשה לנו לעשות את זה על עצמנו, כי אנחנו רוצים לראות טוב בעיני עצמנו. אז התרגיל של מסטר שנטידבה זה להחליף תפקידים, עכשיו אנחנו בראש שלהם מקנים בנו. אז אנחנו נעזרים בהם. אנחנו זקוקים לאנשים שמסביבנו, הם הראי שלנו, הם אלו שמחזירים לנו את ההד, אנחנו זקוקים להם, רק באמצעותם אנחנו יכולים להגיע להערה. וזה דרך שאנחנו משתמשים בהם, על ידי שאנחנו נכנסים למיינד שלהם, ומתרגילים את הקנאה והיוהרה. והם השלכה שלך, ללא שום ספק. וגם כשאת רואה את עצמך מתרגלת ומתחלפת איתם, זה גם השלכה שלך. עוד שאלה, כן? שואל עמוס, אם אני נמצא באיזה פגישה ושם צריך לעשות כמה דברים, ואני כל הזמן עסוק בלהסתכל מה אני מרגיש וכך הלאה, אז מה יהיה עם הפגישה הזאת? לפתח מודעות זה תהליך הדרגתי. יהיה לנו קשה מאוד בפגישה שבה אנחנו גם צריכים להשתתף ולהגיב באותו זמן. מודעות מתפתחת בהדרגה. בהתחלה אנחנו עושים את זה בסביבה מבוקרת שאנחנו יוצרים, וזה על כרית המדיטציה. סוגרים את הדלת, סוגרים את הרדיו, אנחנו יושבים ואנחנו מסתכלים במיינד שלנו, ואתה עושה את התרגילים כמו שעשינו כאן קודם. בהדרגה בהדרגה ההתבוננות תתפתח, המודעות תתפתח, ותוכל לעשות את זה במידה מסוימת בישיבה. אולי לא כשהעניינים מתלהטים, אבל אולי כשמישהו אחר מדבר. ובהדרגה בהדרגה מגיעים לשליטה כזאת שאתה שולט על כל מילה שאתה אומר, שהיא כבר לא מונעת על ידי הצניות אוטומטיות, אלא על ידי הרצון שלך להביא ברכה לזולה. כן, אז בוא נמשיך. בפסוק 159 אנחנו עכשיו. אז אומר, ככה תפעל לעזור לאחרים. מתבונן בהם היטב, ואז חטוף כל שיש ברשותך, והכל מסור להם. כבר היה לנו את הרעיון הזה. מכרנו להם את העיניים שלנו, נכון? אני עכשיו המשרתת שלהם, העיניים שלי הם בשירותם. אז עכשיו מה אני עושה עם העיניים שלי? אני מסתכלת עליהם לראות מה הם רוצים. כן, אז כאן אני מנהלת שיחה עם המיינד שלי, 160. נסה לתרגל קצת קנאה בעצמך. כן, אז הוא חוזר פה לרעיון הזה של הקנאה בעצמי. רק אני אתענג לי ולא הם, רק שמי ירומם ולא שמם, כל סיוע רק לי יינתן לא להם. מסטר פרשנקר מתי, בביאור שלו הוא אומר, עכשיו תפסיק את ההחלפות. בשלב הזה אנחנו מפסיקים את ההחלפות. עכשיו אנחנו מתרגלים קנאה בעצמי בלי לעזר בשני. אז זה הולך רמה אחת יותר עמוק. איך אני יכולה לתרגל קנאה בעצמי? זה פיצול כזה. את צריכה לפצל קצת את המיינד שלך. חלק אחד הוא אנוכי, והחלק השני מתבונן בו. אני צריכה לעזור לעצמי ולא לאחרים, על כל המחשבות האנוכיות האלה, על אלה אנחנו מסתכלים. ועכשיו 161, הוא אומר, מכל שגורם את אושרי אפרד, אקח על עצמי את סבלו של אחר. מכירים את זה? זה תונגלן. כל דופי שיש בי, היטיב לבקר בכל שאפנה ועשה. פה רעיון חדש. אומר, אם יש בי דופי, ואני יודעת שיש בי דופי, מה הוא אומר? היטיב לבקר, אני אבקר את עצמי. את הדופי שלי אני אבקר, בכל שאפנה ועשה. בעצם זה הרעיון של שקפה. שקפה זה מילה טיבטית שפירושה לבקר גזע עץ.
מה ההתנהגות
הטבעית שלנו? להסתיר, להחביא, למסך, שלא יראו. מה הוא אומר? תעשי ההפך. תדאגי לפתוח ולספר ולדבר על זה. זה דרך לחסל. זה דורש אומץ הרבה יותר גדול. זה לעשות זה בפומבי. זה לא רק במדיטציה להתחלב. עכשיו את הולכת עד הסוף. את כל כך סולדת מהדבר הזה. כי הסוד הוא ככל שאנחנו פותחים, ככל שאנחנו מוכנים יותר לפתוח, כך יותר מהר אנחנו נפטרים מזה. אתה מוכן לעמוד באי נעימות הזאת, ובלבד שהדבר הזה לא יאחר אותך. מכיוון שאם לא נעשה את זה, אם לא נגיע למדרגה הזאת שאנחנו מוכנים לעשות את זה, והדברים שוכנים בליבנו, הם יערבו אותנו. אלה נגעים רוחניים. גם אם אני לא מודעת להם, במיוחד אם אני לא מודעת להם, בתת מודע, זה ממשיך לנהל אותי, זה ממשיך להרוג אותי.
כאשר
אנחנו מוכנים לפתוח אותם,
כאשר
מאסנו בהם, זה בדיוק מה שמחזיר את החיים. אז האפקט הוא בדיוק הפוך. כן, זה דורש אומץ לעמוד באי נעימות. המידע שזה כרוך באי נעימות משקפת כמה אנחנו אחוזים בעצמנו. אם כבר אין כל כך את האחיזה, זה אולי אפילו חוויה אחרת. וזה עושה אתכם מאוד חזקים. היכולת הזאת להיות גלויים,
כאשר
אתם לא שומרים סודות מפני העולם, עושה אתכם מאוד מאוד חזקים. 162. זה באותו כיוון. ואם האחר עושה עבירה, אדאג ליחסה לפגמים אשר בי. ועל כל חטאי, אפילו קלים, אדאג להתוודות ברבים. אם מישהו עושה עבירה, או מישהו עושה משהו רע, פה הוא אומר, תיקח את זה על עצמך. אתם זוכרים את זה מהלו ג'ון, ואתם לוקחים את זה על עצמכם. חשוב לעשות את זה, מה שאנחנו קוראים בסטייל. אתם לא הולכים ומכריזים על גדולת הנפש שלכם. אתם עושים את זה בשקט, בצנעה, נותנים להם להרגיש טוב. ברוב המקרים, התרופה לבעיות שלנו היא לגמרי מנוגדת למה שאנחנו באופן טבעי עושים. היא הפוכה למה שהיינו באופן טבעי רוצים לעשות. כשמישהו עושה פשלה, איך התגובה הטבעית שלנו? או שאנחנו שמחים לעד, שזה המקרה הרע, נגיד, ואם לא זה, אז אנחנו אומרים, או, מזל שזה לא קרה לי. מה זה עושה? זה שם את הקו, זה קרה להם, זה לא קרה לי, זה מחזק את האגו שלי, מחזק את הסבל שלי, הורג אותי. מה שהוא מציע פה לגמרי מנוגד, לגמרי הפוך, הוא אומר, תקחי את זה על עצמך, אפילו שלא את עשית את זה, תקחי את זה על עצמך, תגרמי לכך שירדו מהם, שהעולם ירד מהם, ותעשי את זה באופן שקוף, בצניעות, בלי שאפילו ירגישו שאת עושה את זה. תחשבו איזה קרמה זה שותל בליבנו. ואם זה קשה לכם, תחזרו למדיטציה שעשינו קודם. עכשיו הקו הזה התרחק, הם כלולים בקו שלכם. פשלה של מי לקחתם על עצמכם? הקושי הזה נעלם כשאתם כוללים אותם בקו שלכם. הקושי הזה נעלם כשזה הילד שלכם. הקושי הזה נעלם כשזה אמא שלכם. מה ההבדל? כל פעם כשקשה, תעשו את התרגיל המחשבתי על זה. זה הילד שלי עשה את הפשלה ואני לוקחת את זה על עצמי. אני בטוחה שכל אחד מאיתנו כבר עשה דברים כאלה. הילד שלי זרק את האבן בחלון, ואנחנו הולכים ולוקחים את זה על עצמנו, נכון? הוא אומר לנו מרדכי, אם אני רואה מישהו מפשל, זה שאני בכלל רואה את זה, איך אומרים, הפוסל במומו פוסל, אז יש בי את זה. אז עכשיו אני אומרת, זה המראה שלי, ועכשיו הוא מראה לי מה אני צריכה לעבוד אצלי. יפה מאוד, יופי. 163. הרבה לשבח תהילת זולתי, עד כי יאיב זהורה על שלי. אתם זוכרים שאמרנו בשיעורים הקודמים, כשאנחנו לומדים להשוות ביני ובין זולתי, אנחנו דואגים להם, לא פחות. אנחנו נותנים להם את הבגד שאני אוהבת. אז פה הוא אומר, תלכי עוד יותר רחוב. תדאגי לשבח אותם עד שזוהרם יאיב על שלה. תתני להם יתרון. באופן מכוון תתני להם יתרון. הפוך ממה שאנחנו רגילים, נכון? אנחנו רוצים שישבחו אותנו ולא אותם. אז אתם יכולים להגיד, רגע, למה להגזים? למה לא שיהיו זוהרים כמוני? למה שיעיב הזוהרי? למה ללכת כל כך רחוק? מכיוון שאנחנו כל כך לא מאוזנים, מכיוון שאנחנו כל כך רגילים לדאוג לעצמנו ולשבח את עצמנו ולדאוג שכולם ידעו כמה אנחנו זוהרים. אז גם אם נתאמץ בכל כוחנו לעשות משהו בפסוק, במקרה הטוב יצא ניטרלי. כי אנחנו כל כך לא מאוזנים. אז הוא אומר, תעשי מאמץ, תגזימי לכיוון השני. את לא יכולה, הוא אומר, את לא באמת יכולה להגזים לכיוון השני, אבל תנסי. את עצמי השבת כפחותה בשפחות בשירותן של כל המטרות. אז הדבר הראשון אומר, רגע, רגע, למה אני אהיה שפחה? אבל מי זאת שהחליטה לשבת את עצמה? מי בשליטה? אני, ככל שאני יכולה לעשות את זה יותר, אני מתחזקת. כי אני בשליטה פה, אני מחליטה למסור את עצמי. אין אף אחד שמשאבד אותי, חוץ מיני. תחשבו על זה קצת, זה מדיטציה. 164. זו שכאן, מעצם טבעה יש בה דופי, ואין לפאר בה סגולה בת חלוף. אם יש בה תכונה שהיא נעלה, יש לדאוג שלאיש לא תהיה ידועה.
ביותנו נגועים בנגעים רוחניים לרוב, טבענו הבסיסי הוא רע. אם קורה שיש לנו איזה מעלות טובות, מאסטר שנטידבה מייעץ לנו לחשוב עליהם כמקריות וחולפות, הוא ממליץ שנשמור עליהם בסוד.
כי הנטייה הטבעית שלנו זה כשמישהו עושה משהו טוב, אז מה אנחנו מגיבים? אז מקרה, במקרה יצא לו, נכון? ואנחנו משתדלים לא לדבר על זה יותר מדי, נכון? זאת אומרת, תעשי הפוך. אז זה שוב, אני באופן מכוון הולכת ומגזימה, כן? אני הולכת לרומם אחרים ולדבר בשפחם, ולהפחית מעצמי. והוא אומר, את לא יכולה להגזים פה, כי כמה שתתאמצי, זה בסוף אולי יצא מאוזן. 165. בקצרה, אם גרמתי פגיעה באחרים, למען שרת מטרתי, לא טיפול ראתה כעת על עצמי למען הבחת היצורים. אני עכשיו לוקחת על עצמי את הרעה של אחרים, את הסבל של אחרים. זה נשמע קצת כמו מזוכיזם, אה? זאת שאלה שצריכה להתעורר. מה זה פה מזוכיזם? מה אני הולכת ובכוונה מפחיתה מעצמי או לוקחת על עצמי את הסבל של אחרים וכך הלאה? כן. אז זה בדיוק להפך. כדי שאני אהיה מסוגלת לעשות את זה בכלל, אני צריכה להיות מאוד חזקה. זה בדיוק כמו המנהל שדואג להרים את כל האחרים, זה בא ממקום של חוזק, אחרת הוא לא יוכל לעשות את זה. וזה בדיוק מה שמגדיל את הכוח שלו.
למעשה, ברגע שאנחנו אכן מוכנים לקחת אלינו את סבלם של אחרים, זה שם אותנו בעמדה ייחודית ביחס לקרמה השלילית שצברנו בעבר. אנחנו מבינים שגרמנו הרבה רע לאחרים בחיינו הקודמים, וכל זה מתוך אנוכיות על מנת לשרת את מטרותינו אנו. התוצאות של מעשים שליליים אלה חייבות להיות שליליות, והן עומדות לנבוט עבורנו בעתיד. מתוך הבנה זו, אנו יכולים להחליט כעת להפוך תוצאות שליליות אלו למשמעותיות, להפיק את הלקח מכל תוצאה שלילית כזו, שתבשיל כתוצאה מהקרמות שצברנו בעבר, לאמץ אותו בשמחה, ולהקדיש אותו לשירות היצורים.
166, בפסוק מאוד יפה. הוא אומר, בכל זה לא אנהג בקשי עורף, כפיל בחנות חרסינה. אם באיפוק ושליטה, ככלה צעירה או צנועה. זה נחמד מאוד לתרגם, כי יש לנו את כל הביטויים בעברית, רק היה צריך להרכיב אותם יחד. כל הדברים האלה שהוא אמר לנו לעשות, לקחת על עצמי את הפשלות של אחרים, לרומם את האחרים. כל הגדולת נפש הזאת אומר, את כל זה תעשי יפה, ותעשי בצנעה, תעשי בסטייל. לא להתפאר בזה, לעשות את זה בשקט, לעשות את זה בצנעת, ולא כפיל בחנות חרסינה שמסתובב ובדרך שובר הכל, אלא בשקט, באופן שקוף. אתם לא צריכים לספר לאף אחד, אתם לא צריכים ללכת להתפאר במול מה שאתם עושים, כי זה מחטיא את המטרה. כי אם באיפוק ושליטה כקלה צעירה וצנועה. מי זה הקלה הצעירה והצנועה? מדברים על הודו, נכון? מאסטר שנטידבה בהודו של המאה השמינית. עד היום בהודו הקלה הולכת לגור עם ההורים של בעלה, והיא אמורה להיות השפחה של כל המשפחה. והחמות מתאמרת בה, אז היא מנסה להיות כמה שיותר צנועה ושקטה ורחוקה מן העין ולא לבלוט, או היא עושה את שלה ומסתלקת. מה ככה תעשי? את כל הדברים האלה שהמלצנו קודם, תעשי בסטייל, תעשי את זה בשקט. כל הפסוקים האלה בונים המון המון כוח רוחני, ישים אתכם מפלדה. כל הפרק על אורך רוח, שבא לפני זה, ללמוד לשלוט בכעס, זה בונה אתכם לשם, אם אתם מסוגלים לעשות את זה, אתם נהיים מאוד מאוד חזקים, ולהפך. דיברנו פעם שעברה, מה הקרמה של להיות מנוצל, כשאתה מוצא את עצמך מצב שמנצלים אותך? זה בגלל שבעבר אתה ניצלת באחרים. הקרמה שאתה כל הזמן דואג לרומם את האחרים ועושה את זה בשקט, בלי לרומם את עצמך, באופן אוטומטי מרימה אותך. באופן אוטומטי עושה מכן ישות מאוד חזקה. 167. זאת עשי, כך עשי וזאת אמני מלעשות, באופן כזה עלייך אשלוט, והיה אם תסתי את דרכך אחסום. מי מדבר אל מי? האדם, הבודיסטווה, מתרגל עם התודעה שלו. עכשיו אני אומר לך מה לעשות. אז יש פה עוד פעם הפיצול הזה. חלק אחד של המים מדבר עם חלק אחר של המים. החלק הנאור יותר, הגבוה יותר, הרוחני יותר, מדבר עם החלק האנוכי, השפל, הנחות, שגרם לי את כל הצרות. עכשיו הוא אומר, עכשיו אני בשליטה.
כעת אנחנו מכוונים את התודעה במשך היום כולו, לעבר מעשים המשרתים את הזולת. בדיוק כפי שאנו מאלפים סוס פראי לציית לנו.
כדי שנהיה באמת בשליטה, מה נחוץ? מדיטציה. חייבים לתרגל מדיטציה, כדי שיהיה לנו מספיק מודעות כשמגיע הרגע והתניה קופצת, הרגלים הישנים מנהלים אותנו, שהם מבוססים באחיזה בעני ובהוקרה עצמית ובאנוכיות, כדי שאני אוכל כשמגיע עשייה
להגיד לעצמי,
את תעשי מה שאני אומרת ולא מה שאת רגילה, את זאת אומרת החלק האוטומטי שלי, המוצנה שלי, זה דורש שליטה מאוד גדולה. אז אנחנו מתחילים מלעשות מדיטציה לדברים האלה, ועוד מעט נעשה עוד אחת. אבל זה לא מספיק כמובן מה שאנחנו עושים פה. כל פסוק פה הוא מדיטציה, וצריך לעשות אותם כל הזמן. לתרגל את זה באופן תמידי, זה חריש מאוד עמוק. ובפסוק 168 הוא עובר לאיומים. הוא אומר, ואם למרות זאת דעתי לפעול בעצתי תסרבי, אזי מקור צרתי אכניח ודאג ופשוט לחסלך.
גיל צ'בג'ה מציין שאין אנו מדברים כאן אל תודעתנו באופן כללי, אלא פונים לנטייה מסוימת של הוקרה עצמית על חשבון הזולה. עם זאת, חשוב לציין שאנחנו לא הולכים
לשבור את היצר הרע. הרמב״ם אמר לא לשבור את היצר הרע, כי אחרת יהיו לכם שניים. הולכים בעדינות, אבל בהתמדה. בעדינות, אבל בהתמדה. פסוק 169 הוא אומר, בעבר היית את מקור חורבני, אך כעת השתנו הזמנים. היטב ודאך, ולאן זה תלכי? אשמיד גאוותך לכל שתפני. זאת הוא ממשיך את הרעיון. מי זה את שהיית מקור חורבני? האנוכיות, האחיזה בעצמי, ההוקרה העצמית, וכל הנגעים שנובעים מהם. כמה יש כאלה? 84,000 אומר. כל זה היה מקור חורבני. עכשיו, אכניח. המילים שמשתמשים בהם בטיבטית, יש פה רמז למה שנקרא ארבע אופנים שבהם מורה מתנהג עם תלמידים. אז בואו חזרו אחריי. שי, גי, וואן, דרק. שי, גי, וואן, דרק. אז שי פירושו שלום או שלווה. גי פירושו העצמה. וואן פירושו לשלוט או להכניע. ודרק פירושו עוז או עוצמה או להפחיד. אז זה ארבע דרכים שבהם למה נוהג עם תלמידים. תלוי באיזה שלב התלמיד נמצא ותלוי מה מתאים לתלמיד. וכל מורה, ואני מקווה כאמור שכולכם תהיו, כל מורה צריך ללמוד לפתח את כולם ולהיות מסוגל ליישם את כולם. הדרך הראשונה זה דרכי נועם, זה להתנהג בנועם. שי זה עבר הראשונה של שיווה. יש זמנים שאנחנו מתנהגים בנועם. זה השלב הראשון. גאה. לפעמים בתלמיד שהוא מרגיש חוסר ביטחון וכך הלאה, המורה יחפש להעצים אותו. המורה יחפש לתת לו כוח בדרכים שונות, לעודד אותו. וואנג. לפעמים צריך לשים גבולות לתלמיד. לעזור לתלמיד להשתלט על המיינד שלו. כשמערכת היחסים מתקדמת יותר, והתלמיד מחויב יותר לדרך, התלמיד בא למורה ואומר, תאלף אותי, תאלף את דעתי, יש לי מיינד פרוע, מיינד שגורם לי לסבול כל כך הרבה עידנים, תעזור לי להיפטר מהסבל. וזה מוביל לשאלה, מה אתם עושים בשביל התלמיד? מה שנעים להם או שמה שטוב להם? מה שהם רוצים או מה שהם צריכים? ברגע שהתלמיד מתחיל להתחייב לדרך, אז הוא בא למורה ואומר, תאלף אותי, ואז המורה צריך לאלף אותו, הוא לא עושה לו שירות אם הוא ממשיך רק עם
דרכי נועה.
וזה התפקיד שלו.
דרק?
יש מצבים שהתלמיד לגמרי סורר, שצריך לחתוך. יש מצבים שצריך לחתוך. זה הדרק, שצריך לפעול בעוצמה. אז מורה צריך להיות מסוגל לכל הדברים האלה, ובפסוקים האלה, כשהוא מדבר עם דעתו, שהוא אומר לה, אם את סוטה, אני עוצר אותך, ותעשי מה שאני אומר וכך הלאה, השימוש בטיבטית זה במילים האלה. הוא אומר לנו, בכל הדרכים האלה אנחנו נפעל, הפעם זה אני פועלת עם דעתי שלי. וזה קל להיות הלמה שהוא שיווה, קל להיות נחמד. זה לא בהכרח משרת את התלמיד. בדיוק כמו הורה, זה קל להסכים לכל דבר שילד אומר, זה לא בהכרח משרת את הילד. אותו דבר. בשלב מסוים התפקיד של המורה לדחוף קצת את התלמיד מעבר לגבולות שלו, מעבר למה שהוא רגיל, מעבר למה שנוח לו. זה התפקיד של המורה, אם הוא לא עושה את זה, הוא לא ממלא את תפקידו. והתפקיד של התלמיד זה להתמסר לתהליך הזה. כי אם ברגע שזה לא נעים אתם הולכים, אז לעולם אתם לא מתקדמים. וזה לא תרגיל במזוכיזם. כדי לצמוח, אתם צריכים להיות מוכנים לקבל את הדחיפה הזאת מהמורה. ושזה אתם צריכים לבוא ולהתמסר למורה. זה חלק מהעבודה. כן, לאריאל שואלת, מה קורה אם בא מישהו ורוצה שאני אעשה בשבילו משהו, שאני יודעת שיצבור לו קרמה רעה, מה אני צריכה לעשות. עד עכשיו אמרנו, תתני להם מה שהם רוצים, נכון? התשובה היא שאת עושה מה שהם רוצים ומה שהם צריכים, ואת צריכה למצוא את הגבול. והגבול הוא עדין. למשל, בדוגמה הבאה, אתם עוברים ברחוב ויושב קפצן, ומבקש מכם נדבה, ואתם אומרים, אני אתן לו נדבה, אחר כך הוא ילך וישתכר מזה. אז אני לא אתן לו נדבה. צריך להיזהר מאוד, כיוון שתמיד האנוכיות שלנו והקמצנות שלנו משחקים תפקיד, ואנחנו מלבישים על זה סיפור יפה. אם את לא בטוחה שהם ילכו וישתקרו, אז תתני להם. אז צריך להיות מאוד זהירים בזה. אם את בטוחה שזה יגרום להם קרמה רעה, אז בוודאי שלא תתני להם את זה. אם את בטוחה שאם הילד ירוץ לכביש הוא יידרס, אז לא תתני לו לרוץ לכביש. אז ודאי שאת צריכה לשרת אותם בצורה גם מיידית וגם אולטימטיבית, ואת זו ששמה שם את הקו וצריך מאוד להיזהר, כי אנחנו מספרים לעצמנו סיפורים. למשל, סיפור שקורה כל הזמן. מישהו עשה לי עוול. עכשיו אני תובעת אותו למשפט כדי למנוע שהוא לא ימשיך לעשות עוול לאחרים. נשמע טוב, נכון? אבל צריך מאוד להיזהר, כי אם מישהו עשה לי עוול, הרבה פעמים הנחמנות משחקת שם תפקיד גדול. ואני קוראת לזה בשמות אחרים. צריך מאוד להיזהר מה מניע אותי, כי את גברת קרמה אי אפשר לשקר. כי היא רושמת את הכוונה. הכוונה שמניעה את המעשה היא עיקר הקרמה. אז אם יש לי שם רגשות עזים של נקמה וכעס על אותו בן אדם, אז לא אני צריכה לדבוע אותם, מישהו אחר צריך לדבוע אותם. פעם הייתי באיזה אימון לפני הרבה שנים, שאלו שם, האם להקות ילדים סוררים? הוא אומר, רק אם אתם מלאי אהבה לילדים האלה, אם אתם כועסים עליהם, תזכרו מישהו אחר שיקר. אני לא אומרת לעשות את זה, אבל אני אומרת, תיקחו את הרעיון פה ותשתמשו בו. אז כשאתם באים לאחרים, כן, אתם נותנים להם אולי בהתחלה את הקפה ואת העוגה, אנחנו עושים את זה כל פעם שאתם באים אלינו, נכון? אתם לא רוצים שהם יסתפקו בקפה ובעוגה, אתם רוצים שהם ילמדו להפסיק לסבול ולעבור לכל עושר. כי אנחנו רוצים את הדבר האולטימטיבי, להגיע להערה. אם צריך להגיש כיבוד, תגישו כיבוד. יש לנו נדר לא לעסוק בשיחת סרק, נכון? אם זה עוזר להתיידד עם מישהו ואחר כך תוכלו ללמד אותם דרמה, תיכנסו קצת לשיחת סרק, לא להגזים, כן? אז אנחנו צריכים ללמוד איפה לשים את הקו, והכי חשוב זה ללמוד להקשיב למה הכוונה שלנו בכל מה שאנחנו עושים. וזו אמנות גדולה. כן, עוד שאלה. היא שואלת, מה קורה אם התלמיד עוד לא מוכן לרמה כזאת של מחויבות שאפשר להתחיל לעבוד איתו בדרכים הקשות יותר? כל עוד המורה לא ירגיש שהתלמיד מוכן, הוא לא יעבור לרמות הבאות. הוא יישאר בשיווה או בגפה. רק כשהוא מרגיש מחויבות הוא יעבור הלאה. ככל שאתם מתרגלים יותר את ההתכוונות הזאת להביא לאחרים לא רק את מה שהם רוצים, כי זה קל, אלא גם את מה שהם באמת צריכים, ככל שהכוונה שלכם תאורה יותר בהתייחסות שיש לכם עם הזולת, אתם יותר ויותר לומדים להרגיש אותם ולשמוע אותם, ויותר ויותר תוכלו לעשות את הדבר הנכון באופן אינסטינקטיבי. זה איך שמתפתחות היכולות ההולכושיות, בגלל הכוונה שלכם והרצון שלכם להביא ברכה אולטימטיבית לזולת, אתם תחדדו את היכולות של התודעה שלכם. זה מה שהופך אתכם לבודיסטוות ובסופו של דבר לבודות. הבודות יודעים בדיוק מה כל אחד צריך ואיך צריך לפעול עם כל אחד ומה צריך להגיד לכל אחד. כי הם יכולים לקרוא לגמרי את המיינד שלנו, נכון? מאיפה באה היכולת הזאת של הבודות? היא באה מהתרגול הזה של הבודיסטס, באה מהרצון האדיר הזה שיש להם להביא ברכה לכל הברואים, וזה מה שמחדד אצלם את היכולות האלה, מפתח אותם. כן. אז בתיה אומרת, כשהיא הייתה פוגשת, נאמר, חיה סובלת, והייתה מתמקדת בסבל של החיה, זה היה משתק אותה, בעוד שהרעיון של לקחת את הסבל על עצמה, נתן לה כוח להתחיל לעשות משהו בנושא, והיא שואלת, האם שם אני צריכה לעצור או אני יכולה להמשיך הלאה? היא אומרת, האם אני צריכה להפסיק בזה שבמדיטציה לקחתי עליי את הכאב ועכשיו יש לי את הכוח, או אני צריכה להמשיך הלאה? קודם כל, זו נקודה מאוד גבוהה ותודה לך שאת מחלקת איתנו את המדיטציה הנפלאה הזו. אבל אם הגעת לשם, והלוואי על כולנו, אני חושבת שלא תהיה לך ברירה אלא להמשיך הלאה. מכיוון שהמדיטציה הזאת, זורעת בך זרעים מאוד חזקים של חמלה. אחד החוקים של קרמה זה שהיא תמיד מתעצמת. כשעכשיו פתחת חמלה לרמה הזאת, זה ידחוף אותך לפתח חמלה לרמה הבאה. ואת לא תוכלי לעצור. עוד אספקט שיש כאן, לקשר לשורות האלה, שיגי וואנג דרק. הוא אומר, בבר היית את מקור חורבני, אך כעת השתנו הזמנים. היטב ודאך, ולאן זה תלכי, השמיד גאוותך לכל שתפני. איזה מי אלה פה? זה דרק. זה, אני אשמיד אותך אם את ממשיכה. יש לוג'ון מאוד מאוד יפה שנקרא גלגל הלהבים, וזה סיפור על אדם שהולך עם גלגל סכינים על ראשו, והסכינים הן מעוקלות, והגלגל הזה מסתובב, והן כל הזמן חותכות בראשו. והסכינים האלה זה הקרמה שלו. אז כל פעם הסכין מסתובב והוא מזהה, זה עשיתי בעבר, עכשיו זה חותך אותי, זה עשיתי בעבר, עכשיו זה חותך אותי. וזה לא ג'ונג יפהפה, כי הוא מלמד אותנו את הקורלציות. בספר להב היעלום, שם הפרק קורלציות, הוא בנוי על הלא ג'ונג הזה. כל הקורלציות של מה עשיתי ולמה זה גרם, מה עשיתי ולמה זה גרם, וזה בדרך כלל מנוגד לאינטואיציה שלנו. בדרך כלל אנחנו לא יודעים למה הדבר הזה קרה לי, מאיפה זה בא, אבל בבודיזם אנחנו אומרים שלכל דבר יש סיבה. לא בכך אני יודעת אותה, אבל היא ישנה. והלוג'ינג הזה מתאר לנו את הסיבתיות הזאת בצורה מאוד יפה, את הקורלציות. כל פעם הגלגל מסתובב וחותך אותו ואומר, אוי זה עשיתי ועכשיו זה חוזר אליי, אוי זה עשיתי. בשלב מסוים הוא קם ואומר, מספיק. הוא עושה את הדרק, הוא אומר, מספיק, עכשיו אני פה בשליטה. והוא נהיה כזה מין מלאך טנטרי מאיים, כמו שאתם רואים פה, את המפלצת הזאת אומר, עכשיו אני הולך. להפוך את הגלגל, אני לא אתן לך יותר, את הקרמות האלה אני הולך לבאר, הוא יוצא בעוז רב, בעוצמה רבה, כנגד הדבר שהורג אותו, הוא מפעיל את כל העוצמה הזאת הפוך, הוא סובב את הגלגל הפוך, זה בדיוק מה שהוא עושה בפסוק הזה, בעבר היית את, האנוכיות שלי, ההוקרה העצמית שלי, החזה העצמית, החלק הזה של המיינד שלי, את היית מקור חורבני, כעת השתנו הזמנים, הוא אומר, היטב ודאך ולאן זה תלכי, השמיד גאוותך לכל שתפני, ו-170 זה המסקנה של זה, זה ההיפוך של הגלגל. 170 הוא אומר, מעתה תיאלצי את לזנוח כל הרהור של שירות לעצמך. את, דעתי, מספיק, מספיק. שכן אנוכי מחרתיך לאחר, התעשתי וצאי להרוויח לחמך. זהו, מחרתי אותך, תלכי לעבוד. מה לעבוד? תשרתי את האחרים, זה התפקיד שלך. הוא אומר, למה את לא מרגישה עושר אילאי ברגע זה? הסיבה היחידה שאנחנו לא מרגישים אקסטזה אילאית ברגע זה, זה כי לא עשינו את זה בעבר. כי עד עכשיו לא עשינו את זה. קודם אמר לנו, אילו עשינו את זה בעבר, כבר היינו עכשיו בגן עדן של הבודה. הסיבה שאני מרגישה עכשיו את כל הסבל בחיים שלי, זה בגלל שלא עשיתי את הדברים האלה בעבר. אז אנחנו עושים את העבודה עם העיניים, עם המחשבה, אנחנו מוכרים את הדברים האלה לאחרים, כמו שפירטנו קודם. איך אתם יודעים שאתם מתקדמים בתרגול הזה? אתם מסתכלים מה עושות העיניים שלכם. מה עושות העיניים שלכם? על מה הן מסתכלות? כשאתם נכנסים למקום חדש, אתם בוקשים אנשים חדשים, מה אתם עושים עם העיניים שלכם? אתם מחפשים לשרת את עצמכם או אתם מחפשים לשרת אתכם? אז מדי פעם תעצרו ותבדקו מה עושות העיניים שלכם. זה אחד המבחנים לכמה התקדמתם בתרגול. וכמו שאומר לנו מאסטר שאנטי דבה, בכל מקום אין דבר שאתם לא יכולים בעזרת התרגול להתקדם בו. ובודיסטווה הוא כל הזמן מנסה להיות בשירות האחרים. אז הוא כל הזמן מנסה ללמוד דברים שהוא עוד לא יודע, כיוון שיום אחד אולי זה יעזור למישהו. למשל, מתקלקל את המכונית, מה בודיסטווה יעשה? הוא יסתכל טוב טוב מה כשמישהו מתקן, כדי שלאבא הוא יוכל לעזור למישהו. וכך הלאה, כל הזמן מחפש כישורים איך לעזור לאחרים. אנשים נחים או מזדקנים או מאבדים כישורים מנטליים. זה מאוד עצור שלפעמים אנשים היו במעמד חברתי גבוה וכולם התעניינו בהם וכולם הזמינו אותם למסיבות ומגיע יום שיש דברים משתנים והם פתאום לא מבוקשים והם פתאום בודדים והם פתאום מוצאים את עצמם מצב אחר. הבודיסטווה הולך לשם, הבודיסטווה הולך לשרת את האנשים האלה. אז זה לא רע ללכת למסיבות וליהנות מהמסיבות, אבל אל תשכחו את אלה שכבר לא מזמינים אותם למסיבות. זה מה שהבודיסטווה עושים. מכיוון שאנחנו מכרנו את העיניים שלנו ואת הגוף שלנו ואת דעתנו לשירות הזולת. ומה שעוד יש בפסוק הזה זה שוב העניין של סטייל. אם אתם באמת עושים את התרגול הזה, זה מביא המון רגיעה. וזה פתאום מפנה לכם המון זמן. כל הזמן שאתם תואגים לעצמכם. כל הזמן הזה איך אני נראית ומה אני אלבש ומה אני אגיד ומה יגידו ומה יחשבו. וכל הזמן הזה מתפנה. מה תעשו איתו? תשרתו את הזולת, זה מביא המון רגיעה, זה בונה עושר, בלי שאתם מרגישים אתם נהיים מאושרים ומוארים. 171. והיה אם יקרה ואשכח את עצמי, ולכל היצורים אותך לא אמסור, אז בוודאי את אותי תמסרי לקהילה של שומרי השאול. כן, מאוד יפה. אז שוב, הרעיון הוא פה שאנחנו מתמסרים לזולת, והתגובה הטבעית שלנו זה התנגדות. עכשיו צריך לשים הרכאות על הטבעית. הטבעית זה פשוט הרגל מושרש עמוק, הרגל שהורג אותנו. ככה שזה לא לגמרי מובן מאליו. אם זה לגמרי מובן מאליו, אז לא הסתכלתם מספיק עמוק. כי מסתכלים לעומק, רואים שיש לנו רתיעה מלעשות את זה. זה קשה לנו לעשות את זה. זה תרגול קשה. ובפירוש תרגול קשה. אז לא כמו פיל בחנות חרסינה, תהיו עדינים עם עצמכם, אבל אל תוותרו לעצמכם. קחו את עצמכם צעד אחרי צעד אל האידאל הזה של הבודיסטווה. אם אתם הולכים צעד אחרי צעד, האושר הולך וגדל. שבלי שאתם מרגישים, אתם לא צריכים לחשוב על אושר, ואתם לא צריכים לחפש את האושר, הוא יבוא לבד. עצם התרגול, אתם יותר ויותר מאושרים. מפני שכל חיינו אנחנו עובדים כדי להביא לעצמנו אושר. ועוד לא מצאנו את האושר האולטימטיבי, אנחנו עוד לא באקסטאזה עילאית, נכון? אז זה התרגול. תסתכלו על רוב האנשים שסביבכם, אנשים שמקיפים אתכם בחיים. איך הם בסוף היום לעומת תחילת היום? האם הם יותר שמחים בסוף היום ממה שהם היו בתחילת היום? זה לא נכון לגבי רוב האנשים. כי זה לא מה שהם עושים. הבודיסטווה שמתרגל את זה, גומר את היום יותר מבסוט ממה שהוא התחיל אותו. וביום שני יותר מבסוט ממה שהוא ביום ראשון. זו ספירלה שהולכת ועולה כל הזמן. 172. למעשה זה מכבר אותי את מסרת, לידיו של כאב שנמשך עידנים. תינה לי אלייך ואותה לך אזכור, לדאגתך לעצמך אדאג לשים סוף. שוב לחזור לנושא הזה של לעשות את זה לא כפיל בחנות חרסינה, אלא בסטייל. עוד מחשבה אחת בנושא הזה. אז הוא מעודד אותנו לתת ולהתמסר וכך הלאה. ואנחנו אומרים לא בכוח, בעדינות, בהדרגה. חשוב לא לעבור את הקו שלכם. חשוב לא לתת מעבר למה שנוח לכם לתת, או למה שאתם לא תתנגדו לו. כיוון שאם אתם נותנים ואחר כך מתחרטים, כל הקרמה נמחקת, קלקלתם הכל. אז אל תתנו יותר ממה שאתם יכולים עכשיו, אבל אל תוותרו לעצמכם גם, תמתחו את עצמכם קצת כל פעם. זה מאוד חשוב. והדרך לא תהיה קלה. ויהיו לנו התנגדויות ויהיו לנו מאבקים והאגו ידבר. זה לא יהיה קל. אז איך הוא אמר לנו בפרקים קודמים? אתם תבואו עם הרבה כוונות טובות לעשות את התרגול ככה, והאגו יגבר עליכם, ותעשו את הדבר שהוא הפוך מהלימוד הזה. נו, אז מה? אז הפסדתם מערכה. אבל הקרב הוא ארוך, המלחמה היא ארוכה. אז לא להתייאש, האגו זה אויב גדול שיש לנו להתגבר עליו, והוא חזק, והוא מושרש בנו עמוק. נפלתם, תקומו, אומר, תאפקו את עצמכם, תמשיכו בקרב. תהיה עוד הזדמנות. לעולם לא לוותר. לעולם לא לוותר. אל תתייאשו כשאתם נוחלים מפלה. אוקיי, מחלתם היום מפלה, ממשיכי. ככל שאתם מתאמצים יותר להתגבר על האגו, אתם בהדרגה בהדרגה משנים את מאזן הכוחות. אם זה קודם כזה אויב גדול ועצום וכל הזמן מנצח אתכם, הניסיון לנצח אותו, להתגבר על האנוכיות שלכם בהדרגה בהדרגה מתעצם, והאויב הולך וקטן ומתגבד, וזה קורה בפועל בהדרגה בהדרגה. ויבוא יום שזה יהיה מן נמר של נייר והתנדף לו.
פסוק 173 מסיים את כל החלק הזה של החלפת עצמי בזולתי. גם הוא פסוק מאוד מפורסם בפרק, ואנחנו נקרא אותו בטיבטית ואחר כך בעברית. דתי דקני, גדונה, רנגלה דקני, גרמיג'ה. דתי דקני, סונדונה, שנדק דקטו, סונגוורג'ה. דתי דקני, גדונה, כל עוד ניסיתי למצוא אושר לעצמי. רנגלה דקני, גרמיג'ה, לא הצלחתי לגרום אושר לעצמי. דתי דקני, סונדונה, על כן, על מנת לדאוג לעצמי, שן דקטקטו סונגוורג'ה, אדאג תמיד לאחרים.
אז בואו נקרא ביחד, 173. מעולם לא הצלחתי להיות מאושר, כל עוד התאמצתי למצוא את אושרי. מעתה לזולת תקדיש דאגתי, ובכך סוף כל סוף אדאג לעצמי. עוד פעם. מעולם לא הצלחתי להיות מאושר, כל עוד התאמצתי למצוא את אושרי. מעתה לזולת אקדיש דאגתי, ובכך סוף וסוף אדאג לעצמי. אז אתם צריכים להפוך למומחים בדברים האלה.
וחלק מן המומחיות דורש שניצור את ההבחנה בין מה שאחרים רוצים לבין מה שהם צריכים. בתחילת התרגול של החלפת עצמי בזולתי, אנו באופן טבעי נוטים להתמקד על הרצונות הקטנים שיש לאנשים. כוס קפה, קצת כסף, סרט. זה טוב וזה נחוץ לספק לאנשים את רצונותיהם הקטנים. זה יוצר זיקה קרמית בינינו לבינם, וזה מפתח את האמונם בנו. אך אנו חייבים להתקדם ולדאוג גם לצרכים האולטימטיביים שלהם. שלהם הם בדרך כלל אינם מודעים, או שהם לא יודעים לבטא צרכים אלו. מה שאנשים באמת צריכים, בין אם הם יודעים זאת או לא, זה להגיע למקום שמעבר לכל כאב ומוות. להגיע לשם בעצמם, ואז להיות גם מי שמאפשרים סיכוי זה לאחרים.
מאסטר סנטידבה עצמו היה מומחה בדברים האלה, בגלל זה הוא לימד אותנו. מה הוא עשה עם חייו? אחרי שהוא לימד את הדברים האלה, אחרי הסיפור הנחמד שהיה שם במנזר, שהוא התחיל לתופף כשהוא הגיע לפרק 9 וכך הלאה, אחרי זה הוא נחת 200 מעל לשם, וכתוב שם בביוגרפיה שלו, אך הוא הקדיש את חייו לשירות היצורים, לגמרי, והצליח לעזור לאלפי אלפי אנשים בצורות שונות, לחסל רעב, לחסל מלחמה, ולעשות את כל הדברים האלה. אז לא ביום אחד נבנתה רומי, אבל אנחנו נעבוד.
אז את כל זה מאסטר שנטידבה עשה בימי חייו. אלא שחסדו לא מסתיים שם. למעשה מאסטר שנטידבה משרת את כולנו מעצם העובדה שהוא העביר לנו לימוד מדהים זה בדרך כה תאורה, גאונית ורעותה, לימוד שנשמר מעל 1300 שנה, והנה זכינו שיגיע גם אלינו ואפילו בשפתנו. אנו מצידנו יכולים להמשיך ולשרת את האחרים באמצעות לימוד זה, על ידי שנמדות עליו בינינו לבין עצמנו מדי יום ביומו, ואז ניישם אותו בחיי היומיום שלנו, בשקט ובצנאה. ההחלפה האולטימטיבית שלנו בזולתנו תהיה על ידי העברת לימוד זה לזולת, ובכך לאפשר להם לעשות אותו הדבר לבאים אחריהם.
נעשה מדיטציה קצרה לפני שנתפרד. עשבו בנוח ועצמו את העיניים והתמקדו קצת בפנים בנשימה ונסו לחשוב על 24 השעות הבאות בחייכם. מה אתם מצפים שיהיה מחר? ונסו לתכנן, לחפש ולתכנן הזדמנויות, איך אתם יכולים לתרגל השוואת והחלפת עצמי וזולתי מחר, לפחות עם אדם אחד. וכשאתם מתכננים את העשייה האצילית הזאת, הכניסו בתוך התוכנית גם את הסגנון. ישבו על איך לעשות את זה בשקט, בצנעה, בלי להתבלט, אולי בעילום שם. אתם יכולים ללכת עוד שלב ולרדת לדקויות, לפרטים הקטנים של איך אתם עושים את הדברים האלה עד הסוף. אתם יכולים לפקוח את העיניים. אז כמו שאתם יכולים לנחס, זאת מדיטציה נהדרת לעשות לפני שאתם יוצאים מהמיטה. אתם יודעים ששמעו אותי בעבר, יודעים שכבר יש להם רשימה, שוכבים שעתיים במיטה לפני שנוצאים. אז אני רוצה להודות לכם מאוד על הזכות לשתף איתכם את הלימוד הקדוש הזה. אני רוצה להודות לאנשים שעזרו פה ועבדו מאוד קשה. אז שוב, אני מודה לכם מאוד על ההזדמנות, ובואו נתרד עם המנדלה.
אני רוצה גם להגיד לפני סיום, כל המאמצים וכל האנשים לא היו כאן בלי הלימוד והמאמץ שלנו.
Es soma vipachim aduya im hatzili yavashot la'ama lechama ulevana miyaduya ופנינים של כל חסד ומלאת בליבי ירחנה וחגישנה כגן של נתרה בליבי ירחנה וחגישנה להזין לדברים האלה, רק לשמוע אותם, זה קרמה מדהימה. להקדיש לזה זמן, קרמה מדהימה. תשתלו זרעים אצלכם, אתם כבר לא יכולים למחוק אותם. עכשיו אתם צריכים לטפח אותם, אבל הם ישנם כבר. בואו נקדיש אותם, שכולם יגיעו למקום המדהים הזה של עונג עילאי של הבודה.
תעשייתי זו רבוכה, יש לי מונה כל החי למריאה, מכלולים של חסד. וכך לא יזכו בגופים נסתרים אשר משני אלו הם נורים וכך לא יזכו בגופים נסתרים אשר משני אלו הם נורים. הלוואי שכל היצורים באשר הם נמצאים יזכו להיות מאושרים, יזכו להיות חופשים, וכל מחשבותיי, כל מילותיי, כל מעשי בעולם ייתן יסכים קץ לסביבה, וכל מחשבותיי, כל מילותיי, כל מעשי בעולם
תצטרפו אלינו. הלוואי שכל היצורים באשר הם נמצאים יזכו להיות מאושרים, יזכו להיות חופשים, וכל מחשבותיי, כל מילותיי, כל מעשיי בעולם ייתן, ייתן, ישימו קץ לסבלם. וכל מחשבותיי, כל מילותיי, כל מעשיי בעולם ייתן, ייתן, יביאו קץ לסבלם.